כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית. כאן ספורט, שלום לכם. אחרי ההישג הגדול של מכבי חיפה השבוע, הערב היא כבר תדע מי מאריות אירופה תגיע לסמי עופר בשלב הבתים.
מי אתה חולם לקבל?
האמת שקטור זה חבר מאוד טוב שלי, והוא החלום שלו זה שמסי יגיע לפה, אז אני הולך איתו שפריז סן ז'רמן יגיעו וגם ברצלונה. זה באמת יהיה חלום. אנחנו רוצים שיהיה אטרקציה, שיהיו קבוצות אטרקטיביות, יהיה כיף.
בטח, יופי, שיהיה המון המון בהצלחה.
אז אחרי הברכות לברק בחר מראש הממשלה יאיר לפיד, אגב אוהד מכבי תל אביב, חיפה מקבלת בשורה נפלאה היום משרת הפנים איילת שקד, החליטה לתת תושבות לאלי מוחמד, וכך לחיפה יהיה מקום לזר נוסף, מיד הפרטים. האירופאיות האחרות שלנו, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, רוצות גם הן שלב בתים בקונפרנס ליג, מיד על משחקיהן הערב, וגם הנבחרת ישראל בכדורסל שבעוד זמן קצר בפינלנד תשחק במוקדמות אליפות העולם רגע לפני אליפות אירופה. יהיה לנו כאן גם את אלוף אירופה לנוער בהתעמלות, דימה דוצנקו, יספר על ההצלחה שלו. הכל בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דו קרקר בבאר שבע, בירושלים אילן אזולאי, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. יוצאים לדרך עם הבשורות הטובות שמקבלת מכבי חיפה היום, משרת הפנים איילת שקד, שמאשרת תושבות לאלי מוחמד, שחקן נבחרת ניג'ר, נזכיר, נמצא כבר 7 שנים בארץ, ועושה זאת איילת שקד אגב בפנייה ישירה לאוהדי מכבי חיפה, היא כותבת להם כך, אוהדי מכבי חיפה היקרים, הפוסט הזה בשבילכם, ואז היא מפרטת על החלטתה להסדיר את המעמד של אלי מוחמד בארץ, וחותמת ואומרת, אלי, אחרי העלייה המרגשת לליגת האלופות, אני סומכת עליך ועל מכבי חיפה שתייצגו את מדינת ישראל בכבוד. כמובן שיש גם קולות אחרים ששואלים למה אלי מוחמד כן, ובנים של פליטים לא, כאלה שנולדו בארץ לו, וכמובן פדרו גלוון וכולי, נעסוק גם בכך. איתנו סוכנו של אלי מוחמד, אבי ציוני, שלום.
שלום, שלום.
קודם כל מברוק, זה בהחלט משדרג אפילו שחקן כמו אלי מוחמד, העובדה שהוא לא ייחשב כזר.
כן, תשמע, זה עדיין בתהליך ככה שאי אפשר לברך על המוגמר, אבל ברור שזה יעשה טוב גם לשחקן וגם למכבי חיפה.
השחקן בכלל נראה מתחילת העונה עוד דרגה אחת מעל מה שהכרנו. תסכים איתי שזה הימים הכי יפים שלו, לטעמי לפחות.
אני מסכים איתך וגם אלי יסכים איתך. הוא פשוט ההרגשה שלו, הוא פשוט בעננים. יצא לי לדבר איתו מיד אחרי ההישג המדהים של הקבוצה, עוד שהם היו בחדר ההלבשה בבלגרד, ופשוט הוא היה בטירוף שאני לא זוכר, לא זוכר אותו במצב הזה. ובוא נגיד שאנחנו המון שנים ביחד. אנחנו מצפים לקמפיין טוב שישדרג אותו גם ברמה האישית.
זהו, מעבר לעובדה שהוא נותן המון למכבי חיפה, הוא רק בן 26, כלומר קמפיין טוב בליגת האלופות, ואתה יכול להביא אותו לאירופה לקבוצה טובה. הוא בגיל מצוין, הוא שחקן נבחרת, אמנם לא ישראל לצערנו, גם אם הוא התאזרח אל הניג'ר, אבל הוא בהחלט יכול להיות פוטנציאל לעבור לקבוצה באירופה.
חד משמעית, אני חושב שאלי זה סוג של שחקן שיכול להצליח בכל ליגה בעולם. צריך לעשות קמפיין טוב יחד עם הקבוצה, ומשם השמיים הם הכל.
תגיד, לא יודע אם ראית בשעות האחרונות את הפולמוס קצת ברשת, יש כאלה שכועסים איך הוא מקבל, ובזמנו פדרו גלוון שהיה 7 שנים בארץ לא קיבל. מה אתה יכול להגיד לנו על החיבור שלו לארץ? צריך להגיד שמ-2015 הוא נמצא כאן.
תראה, אני חושב, אני אמרתי את זה גם, אני הייתי נותן לו אזרחות לפני הרבה ישראלים אחרים שאני מכיר.
למה?
אני אומר את זה ככה חצי בבדיחות הדעת, אבל אני באמת מתכוון לזה, כי אלי הוא אחד שהוא מאוד מחובר לישראל, הוא כל הזמן תורם, כל הזמן הולך לארגוני צדקה ונותן מעצמו, הוא שגריר נהדר של המדינה, הוא בחור מדהים. והוא סך הכל יכול רק להוסיף לנו כבוד ולא להפך.
אלה היו גם חלק למיטב ידיעתך מהסעיפים בבקשה? כלומר, העובדה שהוא תורם?
לא, אני לא כל כך מעורב ועורך דין מטפל בזה. אני באמת איך להתייחס למשהו שאני לא חלק ממנו.
אבל הוא רואה את עצמו ישראלי, אתה אומר, במובנים רבים, למרות שהוא לא יכול לשחק בנבחרת ישראל.
רואה את עצמו ישראלי, הסלנג שלו הופך להיות לאט לאט ישראלי. זה כיף לראות ולשמוע, הוא מדבר כבר עברית, הוא מאוד מאוד מחובר למדינה, אני חושב שזה אך טבעי שהוא יקבל אזרחות, וזה משהו שאנחנו יכולים רק להתברך בו.
נזכיר, שחק פתח בביתר תל אביב, רמלה את הקריירה הישראלית שלו, עונה אחת, אחר כך 3 שנים בנתניה, עוד 2 בביתר ירושלים, או 1.5 שנה, נכון, אם אני לא טועה, ואז מכבי חיפה לפני עונה.
2 בירושלים.
כן. טוב, מה קרה, אבל אם נחזור לכדורגל, מה קרה פתאום שהוא התפוצץ ככה? מה השתנה במיינדסט שלו, או בתפקוד שלו, של ברק בחר מציב אותו? מה אתה חושב ושדרג אותו ככה?
אני חושב שזה שילוב של מספר גורמים. הראשון, הוא מרגיש מאוד מאוד אהוד ואהוב ומוערך, גם על ידי הצוות המקצועי וגם על ידי הקהל הנפלא של מכבי חיפה. והשני הוא שיש תחרות מאוד גדולה בקבוצה, ומטבע הדברים שיש תחרות, אז כל אחד צריך לדחוף את עצמו לקצה ולהרים את הרמה שלו, ומכיוון שאלי הוא פוטנציאל מאוד גדול ומאוד מוכשר, אז התחרות הזו עשתה לו רק טוב. צריך לזכור שיש עונה ארוכה ויש המון שחקנים טובים שגם מתדבקים, מה שנקרא, דלתות ההרכב, ואני כן. בטוח שכולם ישחקו, אבל כן, מבחינת אלי...
הוא השאיר את אבו פני, אחד ממצייני העונה הקודמת, הוא משאיר אותו לספסל. תגיד, מבחינת אלי יש לו אגב סעיף שחרור לאירופה? יש סעיף שחרור נקוב או שלא?
אין סעיף שחרור נקוב, זה משהו שכמובן יצטרך להיות בהסכמת הקבוצה, אם וכאשר זה יהיה רלוונטי, אז אני מניח שהצדדים יוכלו להגיע להסכמה.
לכמה זמן הוא עוד חתום במכבי חיפה?
לעוד 2 שנים.
לעוד 2 שנים למעשה, בנוסף לעונה הזו.
כן.
טוב, הרוויחה מכבי חיפה, אין מה לומר, ואם אפשר לדעת מה הוא אוכל, כדי שנדע איך לרוץ ככה בלי להפסיק, אז זה נחמד.
כן, זה כבר לרעיון הבא, אני אשאל אותו.
אבי ציוני, סוכנו של אלי מוחמד, תודה שהיית איתנו.
ממש תודה, יום טוב.
טוב, אין ספק שאלי מוחמד הוא אחד ממצטייני מכבי חיפה בפתיחת העונה הזו. אני שואל את השאלה בכל זאת אם ההחלטה הזו היא לא החלטה פוליטית במידה מסוימת בתקופת בחירות. נזכיר שגם את מיגל ויטור הזרחה השרה שקד, אבל הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל. אלי מוחמד הוא שחקן שיכול לשחק רק במכבי חיפה, שמייצגת את ישראל בליגת האלופות, כך קורה. ביומן הצהריים שאלנו את מי שבעצם טיפלה בעניינים הללו, עורכת הדין ליאת שטיינברג, על הסוגיה הזו, האם היא גם סוגיה פוליטית במידה מסוימת.
בקשה הוגשה עוד לפני שהיה את הנושא של הבחירות, ולא רלוונטי כל העניינים הפוליטיים. בקשה הוגשה על נימוקים משפטיים, גרדה. זה לא תנאים שאומרים, אם יש 1, 2, 3, 4, אז אפשר לאשר. אין דברים כאלה, הכל נתון לשיקול דעת של השרה, וכל בקשה מושתפת על קריטריונים שעומדים בחוק כדי לאפשר את הגשת הבקשה, אבל בסופו של דבר, למשרד הפנים יש את השיקול דעת להחליט אם כן לקבל את הבקשה או לא לקבל את הבקשה.
שלמה וייס, וואלה ספורט איתנו, שלום שלמה.
הלאה.
טוב, את מכבי חיפה פחות מעניין מאיזה נימוקים, העיקר שזה יתקבל ומפנה למקום לזר. האם כבר יש שמות על הפרק? קודם כל, יש את עניין פלניץ' גם, שזז הצידה, כנראה, עובר לאמירויות. כלומר, 2 שחקנים חדשים בוודאות נראה במכבי חיפה, בלם ועוד שחקן?
אנחנו נראה כנראה 3 שחקנים חדשים, 2 שחקנים זרים ועוד ישראלי אחד. אבל כן, בהחלט, מכבי חיפה כבר עובדת על זה בערך 3 שבועות.
פלניץ' זה עניין גמור? כלומר, אין סיכוי לשכנע אותו, הוא לא ישתכנע, זה הכסף הגדול של האמירויות?
לא, תראה, פלניץ' הניסיונות שכנוע האחרונים, זה לטעמי, אתה יודע, הניסיונות שכנוע לשם להראות שהם מנסים לשכנע, כי פלניץ' כבר לפני 3 שבועות הודיע למכבי חיפה שהוא עוזב, ונהנה רק לבקשה של ברק בחר להישאר עד סוף קמפיין המוקדמות, כדי לא להשאיר אותו בלי בלם בכיר. אז פלניץ'
אגב, קשה להאשים אותו, אמור לקבל כמה? $1.5 מיליון לעונה? זה פי 3 בערך מה שהיה מקבל במכבי חיפה?
זה, להבנתי, זה עם הענקים מסתכם ב1.5 מיליון לעונה, כן, זה פי 3 מ...
אז עם כל הכבוד לחוויה, ליגת האלופות, את פרנסה זה כנראה לפני.
הסתול שכנע גם את פלניץ', אמרו לו, תראה, אנחנו כבר בליגת האלופות, הופעות טובות שלך אולי יגרמו לזמן אותך לנבחרת סרביה, אבל עוד פעם, ההבדלים בסכומים הם ענקיים, וצריך להבין, אם בוגדן, אני יכול להגיד לך מאנשים מאוד קרובים לבוגדן פלניץ', שאומרים, אם בוגדן פלניץ' היום היה בין 24-25, הוא כנראה לא היה לוקח את הצעה ורוצה להישאר בליגת אלופות, זה החוזה האחרון שלו כנראה הגדול, הוא בין 31, אז כן, כאן
אמרת הכסף. אמרת 3 שחקנים, בלם במקום פלניץ', עוד בלם ירצו בוודאי, וגם שחקן קישור?
מכבי חיפה רוצה להביא שחקן קישור, שחקן קישור בשני בלמים, גם בלם ישראלי שהשם הבולט זה ברור שזה חתם עבד אל חמיד מהפועל באר שבע, כרגע הפועל באר שבע לא רוצה לשמוע. מכבי חיפה אומרת שאולי אם הפועל באר שבע לא תעפיל לקונפרנס, תהיה הצעה נוספת להפועל באר שבע, ואולי אז כן יסכימו. אם הפועל באר שבע כן תעפיל לקונפרנס ומכבי חיפה משוכנעים שהוא לא ישוחרר, ואז יגיעו שני בלמים זרים וקשר ישראלי.
חיברת אותנו היטב לנושא הבא שלנו, שלום, אתה מסקר גם את הפועל באר שבע, היום היא משחקת מול קריובה, מארחת אותה מול טרנר מלא ככל הנראה, אחרי 1-1 במשחק הראשון, משחק פלייאוף, עלייה לשלב בתים, אבל בקונפרנס ליג. בוא נשמע ראשית את תומר יוספי, שחקן הקבוצה לקראת המשחק.
חושב שהם קבוצה מאוד אגרסיבית, קבוצה שאוהבת ללחוץ, אבל אני יכול להגיד לכם שאנחנו נהיה יותר אגרסיביים מהם, נלחץ למשך כל ה-90 דקות, ננסה באמת לבוא על הצד הכי טוב והכי חיובי שלנו כקבוצה, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה ונשמח את כל האוהדים שלנו, ובעזרת השם נעלה לשלב הבא.
אני לא יודע אם יוסף יהיה בהרכב, אבל מה הרכב המסתמן של יניב ברדה לקראת ההתמודדות הזו, שצריך לומר, באר שבע מגיע כסוג של פייבוריטית לטעמי לפחות.
כן, בטח אחרי התוצאה בחוץ, ובטח שכמו שאתה אומר, טרנר היא כנראה מלא, והיום אני בבוקר מדבר עם שני שחקנים בבאר שבע, והם אומרים שהרבה זמן לא הורגשו את העוצמות של טרנר, והיום הם מבינים שהעוצמות של טרנר הורגשו, גם הקהל תכנן תפורה, ואתה יודע, אתה אפילו היית איתי במשחקים בקמפיינים הקודמים בחול, ופה בארץ, אז כשטרנר מלא וטרנר חי ונושם ובועט, קשה מאוד לנצח את באר שבע, אז גם אני מסכים איתך שהיא פייבוריטית. לגבי הרכב מסתמן, אליניב ברדה לא תרגל הרכב, זה נראה שיש לו כמה התלבטויות, אחת מהן זה חתואל או תומר חמד בשפיץ, זה נראה שאור דדיה יחליף את חתם עבד אל חמיד המוצא ויעד אבו עביד יעבור לבלם, אבל הרכב ממש כהרכב, אליניב ברדה לא תרגל.
אוקיי, אז נמתין לראות, זה קורה ערב ב-8 באיצטדיון טרנר, באר שבע מול קריובה. שלמה וייס, וואלה ספורט, הרבה תודה.
תודה.
עוד מעט נעסוק גם במכבי תל אביב, שיוצאת למשימה בניס, אומנם עם יתרון 1-0, אבל משחק יותר קשה, אין מה לומר, אבל ראשית אנחנו רוצים ככה לדבר עוד גם על ההגרלה שצפויה למכבי חיפה, גם על ההישגים של חיפה וגם על שתי העליות הנוספות. אלון מזרחי, אווירון איתנו, אלן אלון.
אחר
הצהריים טובים. אהבת לראות את מכבי ח
כן, לא רק השבוע, מתחילת הקמפיין, הם משחקים כדורגל יפה, כדורגל התקפי, ובאמת, אתה יודע, בדרך כלל, בתחילת העונה, עד שאתה נכנס לכושר, לוקח לך איזה כמה משחקים. מכבי חיפה מהמשחק הראשון הייתה מצוינת, והקמפיין הזה לא מפתיע אותי בכלל, ממש לא, ומגיע להם להיות בליגת האלופות.
אלון, אני רוצה לשאול אותך, אבל בהיבט ההתקפי כולנו מסכימים, גם המאמן אמיץ, גם הכדורגל התקפי, אבל יש תחושה שמכבי חיפה בכל זאת היא חשופה מאחור, בטח ובטח עכשיו כשהבלם הבכיר של הפלניץ' עוזב וצריך להרכיב תלקיד חדש מאחור, זה יכול להיות עקב אכילס של הקבוצה הזאת גם בליגת האלופות, גם בליגה.
תראה, גם מכבי חיפה ובעיקר ברק, המאמן שלה יודע שהחלק ההגנתי הוא הפחות טוב במכבי חיפה. עכשיו פלניץ' עוזב, אז הוא צריך להביא לפחות בלב אחד אם לא שניים על מנת לחזק את ההגנה, אבל מכבי חיפה מאז ומעולם ליאן תמיד החלק ההתקפי, קישור והתקפה תמיד היו הדומיננטים בקבוצה הזאת. גם אם הקבוצה סופגת גול או שניים, וראית את זה גם בבלגרד, היא יודעת להחזיר חזרה מהר,
זה ה-DNA החיפאי, את זה האוהדים אוהבים.
זה הדרך של המועדון, ה-DNA של מכבי חיפה לכל אורך הקריירה שלו.
אבל בלם צריך שניים אולי אפילו.
בוודאי, בוודאי. תראה, בליגת האלופות זה יהיה אופרה אחרת, אנחנו יודעים שזה קבוצות אחרות, מועדונים גדולים, אבל מכבי חיפה, תראה, קמפיין שעבר, תזכר ליאן, הם עשו 0 נקודות ו-0 שערים. אני חושב שהקמפיין הזה הם לא יעשו את זה, הם לא יחזרו על זה, הם יפקיעו ולטעמי גם יתחו נקודות. רק צריך לראות מי בהגרלה.
טוב, זה בשבע הערב באיסטנבול, תכף נרחיב. אלון, איך אתה רואה את שתי הישראליות הנוספות? שמענו את באר שבע, כנראה מול טרנר מלא, גם מכבי תל אביב מגיעה עם יתרון, או יותר נכון, היא מגיעה עם יתרון, באר שבע עם טקו, אבל היא משחקת עם קבוצה יותר קשה בחוץ מול ניס. איך אתה רואה את הסיכויים שנהיה בסוף הערב הזה עם שלוש נציגות בשלבי בתים?
מכבי תל אביב 50-50, מכיוון שהיתרון הוא אמנם יתרון של שער אחד, אבל היא משחקת בצרפת, ניס קבוצה מאוד מאוד טובה בעיקר בבית, עושה הרבה צרות גם בליגה הצרפת ליט, לפריס סן ז'רמן ולכל הגדולות שם, אז אני רואה את המשחק הזה כפתוח לחלוטין, עם יתרון קל לניס, כי היא עוד פעם משחקת בבית, לגבי באר שבע, אני חושב שהיא תעבור את המשחק, היא עשתה טקו בחוץ, היא תבוא הביתה, טרנר מלא, אני מאמין שבאר שבע תעבור את המשחק, הלוואי גם כשמכבי תל אביב תעבור, אנחנו רוצים כמה שיותר נציגות ישראליות בזירה האירופאית, זה עושה לנו טוב לכדורגל הישראלי, ונאחל לשניהם בהצלחה היום.
לשלוש הקבוצות בהצלחה אפילו.
גם למכבי חיפה עברה, אני מדבר על מכבי ועל...
כן, כן, כן. אני רוצה לשאול אותך, אבל אולי דווקא הסיפור של אירופה יפתח גם את המאבק בליגה בין השלוש? כלומר, אם שלושתן יהיו באירופה, מבחינת המאזן בליגה, זה ישפיע? אולי נתניה יכולה להשתחל שם, כי אין לה מפעל אירופי במאבק?
תראה, כל שלושת הקבוצות האלה הם יהיו כמובן בדרך לאליפות שלושתם, זאת אומרת, כל אחת תרוץ לאליפות, מכבי חיפה, מכבי באר שבע, הן קבוצות טובות, ויהיה לנו יריבות טובה בליגה השנה. כמובן שהמשחקים באירופה מוסיפים הרבה עומס, לוז מטורף, עומס על השחקנים, הרבה מנטלי, ולכן המועדונים האלו נערכים לסגלים יותר גדולים. תשמע, קח את מכבי חיפה, תראה מי יושב על הספסל, בן סער, אוקביצה, אבו פאני, סן מנחם,
אצילי.
אצילי, זה שחקנים שיכולים לשחק בכל קבוצה כמובן בליגה שלנו, וגם לרוץ לאליפות. לכן כל מועדון נערך לקראת המשחקים האלה, והלוואי וכל שנה שיהיה לנו כמה שיותר קבוצות בזירה האירופאית, זה רק ירים את הכדורגל שלנו וגם את האיכות של הליגה שלנו.
שואלים אותי פה בפרטי, אם אין לך סנטימנטים לניס, קבוצתך לשעבר.
תראה, יש לי יותר סנטימנטים למכבי חיפה.
קבוצתך לשעבר הרבה יותר, עשית אתם אגב את הישג השיא באירופה, רבע גמר גביע מחזיקות.
מחזיקות גביע, וליאן, אני גם מלך השערים של מכבי חיפה בגביע אירופה עם 16 כיבושים. אחריי יניס קטן עם 15.
פיירו נראה טוב, פיירו נראה טוב, או שלא יתחיל להיים עליכם שם.
כרגע הוא עם 5 שערים, בוא נאחל לו שהוא יגיע ל-16. אם הוא יגיע ל-16, מכבי חיפה תזכיר בהרבה נקודות בליגת האלופות.
אלון מזרחי, אבירון, תמיד תענוג, תודה.
תודה, תודה רבה, ביי ביי.
בוא נשמע עוד על ההגרלה שצפויה הערב. עמית לוינטל עמיתנו איתנו, שלום עמית.
שלום, העניינים, ליאן, מה קורה?
אנחנו בסדר, תרשמע, מחכים בשבע להגרלה באיסטנבול, לא משנה מה, היו פה קבוצות גדולות, מכבי חיפה דרג רביעי, כלומר, יש לה שלוש קבוצות שבוודאות הן גדולות ממנה, איך אתה מעריך, קודם כל תספר לנו קצת מה אתה היית רוצה לראות, כמובן שאולי פריס סן ז'רמן, מסי, כולם רוצים, מה עוד מבחינת הסיכויים דווקא שמכבי חיפה כן לעבור קדימה, היית מקווה לקבל אולי?
כן, תראה, קודם כל, מכבי חיפה, אני מבטיח לך, ליאן, תעשה קמפיין יותר טוב מהקמפיין הקודם שלה בליגת האלופות.
אפס ואפס, אפס נקודות, אפס שערים.
אפס ואפס, נכון, אבל זה ההזדמנות של מכבי חיפה לגאול את עצמה, כי לדעתי היא מגיעה במומנטום נהדר, ותראה איזו הגרלה שמכבי חיפה לא תקבל, לא יהיו לו סיכויים גבוהים, זה הטבע הדברים, ההפלה, בוא נגיד ככה, גם... ברק בחר שעבורו זה פעם ראשונה בשלב הבתים, הוא דיבר בצורה כזאת נרגשת, ראיתי אותו מדבר עם ראש הממשלה, יאיר לפיד, הוא אומר, הלוואי נביא לפה את ה... נקבל בהגרלה את הכי גדולות, את ריאל ופריז, או כל מי שאפשר לקבל. כן. אז אני רק אגיד שאני דווקא, אני חושב שיש קונסטלציה מסוימת שבה מכבי חיפה יכולה לקבל בית, שבו אפילו יהיה לה איזה סיכוי מסוים לעלות.
תן דוגמה.
אוקיי, אז דוגמה, תראה, הקבוצת ההגרלה הבחירה בעצם, מה שנקרא מקבוצה אחת, כמעט כולם חזקות, אבל אתה יכול לסמן את איינטראכט פרנקפורט, שזכתה בליגה האירופית בעונה שעברה, אבל צריך להגיד, איבדה הרבה שחקנים, היא נראית קבוצה, בוא נגיד ככה, בארץ אפשר אולי להוציא מולה משהו, אז היא אופציה אחת נוחה, שאפשר אולי אייק, שיכולה לאבד עכשיו שחקנים טובים, לקראת סוף חלון.
אבל אז בדרג ב' אתה יכול לקבל את ליברפול.
נכון, זה הקאץ'. אני חושב, תראה, אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה לקבל, הייתי רוצה לקבל קבוצה אחת גדולה, איזה ריאל, פריז, או משהו...
מצית את הדמיון.
משהו שמצית את הדמיון, ואז קבוצה אחת, דווקא אם זה מדרג אחד או שתיים, שתהיה אווירה. אז אם אמרנו מדרג אחד, יש לך את פרנקפורט או אייקס, דרג שתיים אתה יכול להצביע, למשל, על קבוצה כמו סביליה, שאומנם זה שם ענק, אבל מי שעוקב אחריה, היא פתחה את העונה רע מאוד, איבדה את שני הבלמים שלה, זו קבוצה שנמצאת במעבר, ועדיין, אם אתה שואל אותי, דרג ב' זה באמת דרג שחוץ מסביליה, וגם מקבוצה חזקה, כולם שם אדירות, ככה שבאמת יהיה מעניין. אני לא רואה סרט שמכבי חיפה זוכה בבית, בלי לפחות מועדון אירופי ענק אחד, זה פשוט מבחינת סיכויים, יהיה לנו פה מפגש, לפחות קבוצה ענקית אחת הגיעה.
פעם קודם תהיה לנו את ביירן מינכן, ועוד מועדון עם מכבי חיפה בליגת האלופות, ככה ש... הפעם אפשר לקבל גם כן משהו גדול. טוב, אנחנו משחקים ככה קצת בנדמה לי, כי זה תמיד כיף לחשוב מה יהיה.
הערב בשבע, כמו שאתה אומר, ההגרלה, שכמובן כמיטב המסורת, יש גם טקס גלה עם חלוקת פרסים למצטיינים של העונה שעברה, כל אנשי ריאל מדריד. ווואלה, אתה יודע, יש לי הרגשה שאו ריאל מדריד או פריז הגיעו ארצה, אחת הגדולות, ותהיה פה חגיגה אדירה בכל מקרה.
לגמרי, זה בסמי עופר, זה אכסניה מתאימה גם, ההגלה באיסטנבול, וגם הגמר יהיה באיסטנבול, גמר ליגת האלופות. בוא נדבר על משהו לא בנדמה לי, אתה מכיר גם את הליגה הצרפתית, עמית, כן. ניס, מכבי תל אביב, דיברנו קודם בעיקר על באר שבע, אבל מכבי, היא קבוצה פחות טובה מניס, זה ברור, אבל כשיש לך את ערן זהבי שחוזר אגב ממחלה, או להרגיש אותו במשחק האחרון, ובכלל, התלכיד הזה של מכבי נראה טוב, כולל המחליפים, אני חושב שיש להם מה למכור בהחלט מול ניס, גם איביץ' אמר 50-50.
כן, תשמע, מכבי תל אביב ניצחה במשחק הראשון, וההיסטוריה באירופה אומרת שאם אתה מנצח, ולא משנה אפילו באיזה תוצאה, בטח כשאין שערי חוץ, כן, זה 1-0, זה בדרך כלל מקדמה שמספיקה, רק מה, אני חושב שניס, ואני לא, כמובן, אני לא מזלזל בכלל באפקט של מכבי חיפה שעברה, אולימפיאקוס והכוכב האדום, זה שתי קבוצות ששוות שלב בתים בליגת אלופות. ועדיין, ניס, תקציב ענק, בעלים מאוד עשיר, סגל מפחיד, אני חושב שאם מכבי תל אביב תצליח איכשהו לעלות היום, זה יהיה לא פחות מנס, הישג עצום.
עד כדי כך.
אפילו שזה רק הקונפרנס לי, כן? אבל לעבור קבוצה מהליגות הבחירות, קבוצה עם איכות כזו, יהיה אדיר. אם אתה שואל אותי, אז ככה, ניס פתחה את העונה הזו באכזבה עצומה, גם בליגה, לא מצליחה לנצח שלושה מחזורים ראשונים, יש לה דרבי מול מרסיי ביום ראשון, היא מגיעה אחרי הפסד 1-0 עם שני שחקנים מורחקים בליגה, בניגוד למכבי תל אביב שניצחה 5-0 בליגה, מגיעה במומנטום חיובי, אבל אני יכול להגיד לך שלוסיאן פאבר, המאמן השוויצרי בעבר בדורטמונד, מאמן עם רזומה מרשים, הוא אומר יש לו תחושה חיובית למשחק הזה, העיתונות שם בדרום צרפת מדברים על כך שהוא סימן את אגף שמאל של מכבי תל אביב, איפה שמשחק חוזה, זו דוד זאדה, כנקודת התורפה. יוסף עטל, שהוא מגן ימני מאוד מאוד מסוכן ואיכותי, לא שיחק ביום ראשון, הוא נח, וצריך מאוד להיזהר מהאגף הימני עם סטנחס ועם יוסף עטל, ראינו אותם גם בארץ, לדעתי שם זה אחד המוקדי הסכנה. בעיניי ניס תצליח לעלות, פשוט הם נורא נורא עצבניים,
מה קורה שם עם הקהל, נגיד, כי ראינו את הרגש בבלגרד, מכבי חיפה התמודדה עם זה נפלא, מבחינת קהל.
זה אותו דבר.
כן, משהו אחר.
משהו אחר, זה הריביירה, זה בניס, אתה יודע,
קהל קונצרטים.
זה הרבה יותר, בוא נגיד, נוחה למכבי, אבל מכבי, אני חושב, במשחק חוץ שכזה, החוכמה זה, קודם כל, לא לספוג שער מוקדם, שאתה יודע, יכול באמת לשחרר את ניס, עם כל הלחץ שהיא נמצאת. ומה שמכבי צריכה לעשות זה פשוט להפעיל את הלחץ, אתה יודע, לסחוט את השעון. כמו שהם שחקים באירופה, מכבי עד עכשיו, כמו איביץ', נראית יציבה יותר הגנתית, אבל היום יש לה מבחן מאוד גדול, ואני בהחלט אופתע אם היא תצליח לשמור על התוצאה.
מעניין. עמית לבנטל, תודה רבה.
בשמחה, ליאן.
ודיברנו על מכבי, אז בואו נשמע את מאמן מכבי תל אביב, את ולדן איביץ', לקראת ההתמודדות הזו.
Well, the chance is 50-50 for me. It's a matter that we played first game and we won this game. It was first game, it was a very tough game. The both team create chance. I believe that Nica, it was better in the first 45 minutes. They create a few very good chances. In this period of the game, second half, we were better and we scored one goal. We could score maybe one, two goal more.
כן, אז אומר איביץ' שמבחינתו הסיכויים הם 50-50, לגמרי חצי-חצי, הוא אומר המשחק הראשון היה קשה, ניצחנו אותו אמנם, אבל שני הצדדים הגיעו להזדמנויות, המחצית הראשונה הייתה שלהם, הם היו טובים יותר, ניס הייתה טובה יותר, ומחצית שנייה, אומר איביץ', אנחנו היינו טובים יותר, וגם היינו יכולים להבקיע יותר משער אחד. השאלה מה נראה הערב, וגם איזה הרכב נראה הערב, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט איתנו, אהלן רענן.
הלאה, נראה טוב.
אז מה מכין איביץ' שהיה לו משחק נוסף לעומת שתי אירופאיות אחרות, הוא לא ויתר על ריינה, נראה לי שהוא הרוויח לא מעט שחקנים, וזו הייתה החלטה נבונה, מה נראה הערב?
תראה, מבחינת איביץ' זה לא סתם שהוא אומר שהסיכויים הוא 50-50, אני חושב שהוא גם מדבר לשחקנים שלו במסיבת העיתונאים הזאת, והוא מבהיר להם כמה הוא בוטח בהם וכמה הוא מאמין בהם, בעיקר אחרי הניצחון במשחק הראשון. אני מסכים עם מה שאמר ידידי עמית לבנטל לפניי, נכון, על פי יחסי הכוחות ניס הרבה יותר חזקה, אבל במכבי תל אביב הוכיחה גם בעמידה הטקטית שהיא שיחקה בסלוניקי מול האריס, שהיא יודעת לעמוד באתגרים האלה. איביץ' אמור היום לעלות עם שני שינויים לעומת ההרכב שפתח ביום חמישי שעבר. הזכרת בעצמך, הוא נתן להרבה מאוד שחקנים לנוח ביום ראשון נגד ריינה, ובעצם הרוויח פעמיים. הוא גם ניצח 5-0 וגם נתן לרן זהבי ולקניקובסקי ולבנוברם ולייל גולסה לנוח לגמרי.
אבל לא הרגיש טוב זהבי, לא? זה משהו שברגע האחרון נכפה עליו, או שהוא עכשיו בסדר זהבי, נכון?
לא, 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 זהו, בואו נעשה רק סדר. זהבי היה אמור להיות בסגל המשחק נגד ריינה, אבל לא לפתוח בהרכב. אני מזכיר לך שגם הוא נכנס כמחליף בשני המשחקים הקודמים, כך שמבחינת העומס והעיפות שיש עליו, הם לא אותו דבר כמו שהיה על ניר ביטון, ובנו ורן שצריכו משחקים שלמים גם במוקדמות קודם לכן. לכן בעניין של זהבי זה באמת נכפה עליו, כי זהבי לא הרגיש טוב, אבל הוא הרוויח את זהבי, ובזה שהוא נתן לו מנוחה ועוד כמה ימים, זהבי כבר כמובן מרגיש טוב, אמור לפתוח ערב בהרכב, ואמרנו, מספר שחקנים קיבלו מנוחה מוחלטת, אז הוא גם הרוויח בזה שהוא ניצח את ריינה, גם קיבל שחקנים שנחו, וגם שחקנים שהוא הכניס לתוך הרוטציה, נקרא לזה ככה, נתנו תפוקה, ואתה יודע, זה עזר לו להריץ שחקנים כמו קנדיל וכמו אביריקם ופריצה שנכנס כמחליף באירופה וכבש שער הניצחון, אבל בליגה פתח בהרכב וכבש צמד ונראה מעולה. אז לגבי הערב, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, באגף שמאל מתוכנן שינוי אחד, כאשר אופיר דוידזאדה אמור לפתוח במקום מתן חוזב, וגם בקישור דן גלזר שבעצם היה מורחק במשחק הראשון נגד הצרפתים ולא שיחק, יפתח היום במרכז הקישור יחד עם ונוברם וכנראה גבי קניקובסקי, שבחלק הקדמי אנחנו מצפים לראות גם את זהבי וגם את יובנוביץ' ביחד. ואני חושב שדיברת על זה שמכבי תל אביב צריכה לעבור באמת את הדקות הראשונות, אז מכבי תל אביב מגיעה מאוד מאוד מרוכזת, מאוד מאוד ארוכה, והיא יודעת שהיא שווה לפחות שער בכל משחק שהיא משחקת בתקופה האחרונה, ולכן היא יודעת שאם היא תכבוש שער, אז יהיה מאוד מאוד קשה לצרפתים באמת להפיל ולעבור את המשוכה הזאת.
דור פרץ אגב ימתין על הספסל?
דור פרץ אמור להמתין על הספסל, אלא באמת אם איביץ' אתה יודע יעשה פה איזשהו שינוי שאני לא רואה אותו קורה כרגע, כי אני חושב שהוא ייתן עדיפות לקניקובסקי ולוונוברם שכבר נמצאים בכושר מצוין וכבר שיחקו מספר משחקים. אני בטוח מה שכן שבכל תוצאה דור פרץ ייכנס כמחליף, כי זה שחקן באמת שמאוד מאוד חשוב לרוטציה של מכבי תל אביב.
אז זה מחבר אותי גם, יש לי למכבי תל אביב סגל עמוק ביותר, זה מחבר אותי גם לשאלה שכבר דנים בה ודשים בה, נדמה לי יותר מחודש, אולי אפילו יותר, אלי דסה, יונתן כהן, זה הולך לקרות, זה תלוי במידה רבה בתוצאה הערב, כלומר אם מכבי מעפילה לשלב הבתים?
לא, זהו, אני בדיוק בטור שהעליתי ממש לא מזמן בוואלה ספורט, אז אני התייחסתי לנקודה הזאת ואמרתי, מכבי תל אביב רוצה לצרף 3 שחקנים בלי קשר לתוצאת המשחק הערב. זאת אומרת, בלי קשר אם הם עוברים את ניס או לא, אנחנו מדברים על בלם זר
שזה די מדהים, כי אם הם מסיימים אירופה, יש להם סגל עמוק יתר על המידה.
אני מסכים איתך, בכל מקרה כמובן שיהיו שחרורים, ברור שאם מגיע אחד כמו אלי דסה, אז אין צורך באנדרה ג'רלדש, מגן זר שתופס פה גם משבצת של זר, וגם אין שום סיבה להשאיר אותו על הספסל, אז אם אלי דסה חותם, ג'רלדש, מה שנקרא מועמד...
למה הוא לא חתם עדיין, אגב? זה הוא מתלבט, או שזה עניינים שמכבי עוד לא מציע מספיק?
אני הבנתי שהתנאים הכספיים מסוכמים בין הצדדים, הייתה עוד איזושהי התלבטות מצידו של דסה, כשהוא רצה לקבל חוזה 4 שנים מובטחות ולא 3 שנים, אני מבין שהעניין הזה סודר.
אגב, זה מדהים שהוא בכלל, בעיניי, כן? שהוא שחקן שמצליח באירופה.
מסכים איתך, מסכים.
מחליט לחזור ארצה כשהוא בסיאו, אלא אם כן באמת אין לו שום אלטרנטיבות. שמענו על ארצות הברית, אבל מדהים שאפילו בהולנד אין לו אלטרנטיבות, הוא שחקן מצוין
שם. לא היו לי אלטרנטיבות ראויות מבחינת דסה, ואני גם לא יודע גם אם הוא מקבל עכשיו, תראה, אם הוא מקבל הצעה מליגה ראשונה בספרד, אנגליה וגרמניה, אז הוא אומר לעצמו, אני הולך לליגה כזאת, ואני לא מקבל 700,000 יורו, כמו שנותנים לי במכבי תל אביב, אני אסכים לקבל, סתם אני זורק, 400,000, 450. אבל כשאתה לא מקבל מצד אחד הצעה מאחת הליגות הגדולות, ומצד שני, גם ההצעת שאתה מקבל מקבוצות, נקרא לזה דרג שני, דרג שלישי, הם בכסף שהוא פחות ממה שמקבלים במכבי תל אביב, אז אתה עושה חישוב מחדש. ופלוס, יש עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בכל המרקם הזה של הרכש של מכבי תל אביב, קוראים לה ערן זהבי. מהרגע שערן זהבי הגיע, אנחנו רואים ששחקנים כמו ניר ביטון, כמו דור פרץ, כמו יונתן כהן, רוצים לחזור ולהתחבר, נקרא לזה, לפרויקט זהבי הזה.
אגב, זה אפקט שקרה בזמנו בהפועל באר שבע עם יניב ברדה. ברגע של יניב ברדה, מאור בוזגלו הגיעו, התחילו לבוא שחקנים טובים, הם הבינו את רוח התקופה.
ותראה, כשאתה מחתים מאמן כמו איביץ', אתה בטוח מבטיח לו שאתה תעשה את המאמצים להביא את השחקנים הכי טובים שיכולים לעמוד לרשותך, אותו דבר כשאתה מחתים את זהבי. אז אני מניח שזה חלק מהרכבת הסגל מחדש של מכבי תל אביב לעומת השנתיים הקודמות, ואתה יודע, ברגע שכל השחקנים האלה, זהבי, ניר ביטון, גם ונוברים, גם דור פרץ, גם אלי דסה, מגיעים למעשה כשחקנים חופשיים, זאת אומרת שמכבי תל אביב לא שילמה דמי העברה, היא יכולה לפתות אותם במשכורות הרבה יותר גבוהות.
אתה מעריך שגם דסה, גם יונתן כהן יהיו שחקני מכבי תל אביב בעוד שבוע שבועיים?
אני חושב שכן, תראה, המסע ומתן על יונתן כהן כבר התחיל עם פיזה, מכבי תל אביב הציע 1,000,000 יורו, אני מניח שהיא תשלם קצת יותר כדי לקבל אותו בחזרה, בכל זאת היא מכרה אותו רק לפני שנה ביותר בערך ב-2.4 מיליון יורו, ברור שהאיטלקים לא יקבלו את אותו סכום עכשיו על שחקן שנסע בכושר טוב וחוזר אחרי שנה שהוא מתייבש. האיטלקים לא רוצים את יונתן פיזה אצלם, הם מסמנים לו את זה ומראים לו את הדרך החוצה. קצת שני, הם רוצים, אתה יודע, למקסם את הרווח שלהם על שחקן שהם קנו רק לא מזמן. אני מניח שבסוף זה ייסגר על משהו כמו 1.3, 4, אולי 1.5.
כן.
אתה יודע, אני לא יושב בשולחן המסע ומתן, זה רק מדברים שאנחנו יודעים. ובסופו של דבר יונתן כהן גם יהיה, ואז אנחנו באמת מגיעים לנקודת הסגל שאותה הזכרת. תראה, אם מכבי תל אביב עוברת היום ועושה את הסנסציה ועוברת את ניס, כי אתה יודע, מבחינת יחסי הכוחות ושווי הסגלים, ברור שמדובר פה בלא פחות מסנסציה בכלי מידה אירופי, אז ברור שמכבי תל אביב תצטרך סגל מאוד מאוד חזק, וראינו את זה. ביום ראשון שיחק הרכב שרובו היה, רובו היו שחקני ספסל ומחליפים.
כן, אבל עדיין הרכב משובח. לטעמי מכבי תל אביב יש לה סגל אולי הכי טוב מבין כל הטוענות לכתר
והכי עמוק. אני מסכים, אם יש יתרון שמכבי תל אביב יכולה כרגע לפחות לעומת מכבי חיפה להסתמך עליו, זה באמת העומד בסגלים, אבל ברור שעם הכסף שנכנס עכשיו לקופתה של מכבי חיפה היא תתחזק בעוד 2-3 שחקנים, וזה גם יעמיק את הסגל אצלה. ומבחינת מכבי תל אביב, אם היא עולה לשלב בתים אירופי, זה אומר עוד לפחות 6 משחקים נוספים, ואנחנו יודעים כמה הלוז השנה הולך להיות צפוף בגלל המונדיאל שתקוע לנו באמצע, אז בואו, תקוע מבחינה...
תקוע לטובה, תקוע מצוין שתקוע לנו
באמצע. תיקנתי, כמובן. אנחנו כולנו...
בנובמבר, כן.
תופרים את הדקות אחורה, אז אני אומר, מבחינת מכבי תל אביב, בלוז משוגע כמו שהולך להיות השנה הזאת, היא תצטרך את הסגל הזה, היא רוצה להגיע למשחקים מול מכבי חיפה והפועל באר שבע ודרבי וביתר ירושלים ועוד כל הקבוצות הגדולות, שהיא יודעת שהיא לא צריכה להתחשב בזה ששלושה ימים קודם לכן על המשחק בשלב בתים, לא משנה נגד מי זה היה.
טוב, קודם כל איביץ' הוכיח שהוא מאמין בסגל שלו, בעצם העובדה שהוא לא דחה את המשחק, וזה משדר לכל שחקני הסגל, כולכם מבחינתי.
אגב, המשחק הערב הוא גם סוג של מבחן עבורו, אתה זוכר, בשנתיים הקודמות במכבי תל אביב הוא לקח אליפות בלי שלב בתים אירופי, בעצם הוא דח מהמסגרת האירופית פעמיים, ואני חושב שזה גם אתגר אישי עבורו, הוא יודע שגם הוא עומד פה בסוג של מבחן, למרות שאחרי שהקבוצה עברה את אריס סלוניקי, כבר אי אפשר יהיה לקרוא לזה...
לא כישלון, אלא אכזבה. אכזבה, אם
כן,
זה לא יקרה.
אבל זאת בהחלט תהיה אכזבה, והקבוצה קיבלה בשנתיים האחרונות כמעט 90 מיליון שקל, ממפעלים אירופיים.
לא ניכנס עכשיו להיבט הכספי, אבל גם עלייה לקונפרנס ליג, בדומה למה שמכבי חיפה, לא אותם סכומים, אבל זה גם שווה מיליוני אירו.
שנה שעברה הם עשו כמעט 40 מיליון שקל. במונחים של קבוצה ישראלית כמו מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף.
בטח שמכבי חיפה פותחת איזשהו...
וזה גם נקודות דירוג שנותנות, נכון. אתה יודע, עדיפות בדירוגים בשנה לאחר מכן. יש פה הרבה מאוד דברים שקשורים אחד בשני, שהחשיבות מבחינת מכבי תל אביב, להפיל לשלב בתים בקונפרנס היא הרבה יותר גדולה עבור מה שזה חשוב לניס למשל, שזו קבוצה שנבנתה, נכון. אתה יודע, בשביל ללכת בשנה הבאה אולי לצ'מפיונס ליג מהליגה הצרפתית, כן. אם היא תיקח מקום שלישי או רביעי, אבל הצהרות של ניס, אתה יודע,
פחות מעניינות.
מעניינות אותם, פחות מעניינות אותן שמכבי תל אביב.
רענן ברנובסקי, הרבה תודה שהיית איתנו.
בשמחה, ערב טוב.
נאמר רק שמכבי תל אביב ביום שני משחקת מול חדרה, יש ליגה, אתם יודעים, עם כל האירופיות יש ליגה, אז שבת, כך, קריית שמונה מול הפועל ירושלים, זה המשחק הראשון ב-6 בשבת, הפועל תל אביב מול בני סכנין, 7:15, מכבי חיפה תצא לדרך בליגה ב-8, תצטרך לרדת לקרקע מול מכבי נתניה, אתגר מאוד מאוד לא פשוט, מועדון ספורט אשדוד מונס ציונה, גם זה קורה בשבת, ביום ראשון מכבי בני ריינה, אחרי התבוסה למכבי תל אביב מול הפועל חיפה, וביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, כאמור אלה משחקי המחזור השני, כשחלק משחקי המחזור הראשון טרם שוחקו. מוקד התנועה בדרך תל אביב וירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש, ובכיוון ההפוך עמוס גם כן ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 77 מזרחה עמוס ממחלף המוביל עד מחלף גולני. לדיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. אחרי הפרסומות, נהיה מענייני הכדורסל, נבחרת ישראל משחקת ממש עוד מעט. כאן ספורט, פרק הכדורסל, נבחרת ישראל נמצאת בפינלנד, 6:30 בערב היא משחקת מול הנבחרת המקומית במוקדמות אליפות העולם, משחק ראשון מבין שניים השבוע, כאשר ביום ראשון נבחרת שוודיה תגיע ארצה, הכרטיס הזה עדיין פתוח, נבחרת ישראל רוצה להגיע גם לאליפות העולם כפי שעשתה והגיעה לאליפות אירופה שתיפתח בחודש הבא בפראג. אנחנו עם קפטן הנבחרת לשעבר גור שלף, אלן גור.
שלום, שלום.
אנחנו נכנסים לחודש המכריע של נבחרת ישראל, עם שני מפעלים בו זמנית, כמובן אליפות אירופה זה המרכזי, אבל גם מוקדמות אליפות העולם, כולל המשחק הערב. איך אתה רואה את מה שהתגבש שם בסגל של גיא גודס?
קודם כל, המשחקים היו קצת מתאים, מכיוון שהנבחרת בסופו של דבר, לא בכוונה תחילה, אבל שיחקה מול קבוצות שהיא הייתה הרבה יותר טובה מהן, במיוחד אם מסתכלים על הנבחרת הרומנית שהגיעה לפה, לשני משחקים, אבל גם מול נבחרת גיאורגיה שחקנו בהחלט טוב, אבל זה הטבע של ההכנות לאליפות אירופה. מצד אחד, לאליפויות אירופה אתה לא רוצה לשחק מול קבוצות חזקות, ואתה לא רוצה לשחק מול קבוצות חלשות מדי, אז אתה לא תמיד שולט בעניינים, וחשוב לראות מי מגיע בכושר טוב לאליפות אירופה, שההכנה היא יחסית קצרה, הזמן להתגבש הוא גם קצר, אבל למזלנו היו קצת משחקים בדרך.
כן, ויש שני משחקים, כולל מול פינלנד, שאגב תהיה גם היריבה הראשונה באליפות אירופה עצמה, היום זה במוקדמות אליפות העולם. אני רוצה לשאול אותך, גור, על ההתלבטות של גודס לגבי ה-12. בסוף רק 12 יצטרכו להיות רשומים בסגל לאליפות אירופה. כרגע גל מקל, בעקבות נסיבות משפחתיות, העובדה שווילי סימס במצב קשה וחותנו, אז הוא לא נסע עם הנבחרת, אנחנו מפה מאחלים כמובן לווילי החלמה מהירה ולגל מקל שיוכל לחזור להתפנות לענייני כדורסל, אבל פה יש התלבטות לגבי עוד שחקן, למשל היום נועם דוברת לא נרשם. איך אתה רואה את הסיטואציה מבחינת הבחירה של השחקנים, ואת מי אתה היית בוחר?
קודם כל, זה סיטואציה היא, מה שנקרא, כאב ראש חיובי למאמנים, שיש לו יותר מדי, למאמן, שיש לו יותר מדי שחקנים שמהם הוא צריך לבחור. מצד אחד, אתה רוצה לקדם צעירים שבהחלט העתיד שלהם הוא בנבחרת ישראל, כמו נועם דוברת. מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שלאורך השנים גם תמיד היו שחקנים מבוגרים, דוגמת גיא פניני עכשיו וגל מקל שאומנם לא ייסע, ואני אגיד לך בנימה אישית, אני גם לא רואה איך הוא חוזר לסגל אחרי שבוע שהוא לא היה בסגל, וגם...
כלומר, זה יכריע את ההתלבטות לדעתך מבחינת גודס.
אני לא אתפלא אם זה יקרה.
אבל גור, יש משמעות לניסיון אולי של מקל, כמו למשל הניסיון של פניני. אולי ביכולת נטו פניני לא היה נכנס לסגל. אולי, אני לא יודע, אבל יש פה עניין של ניסיון, של רזומה.
קודם כל, על סמך ניסיון בלבד, לא משאירים בן אדם בסגל. משאירים בן אדם שזה גם ניסיון וגם יכולת מקצועית. פה יש מקרה של שני שחקנים. אגב, גם אני באליפות אירופה, אחת האחרונות שהייתי שותף לה, אז היו שני שחקנים בוגרים, אחד מהם זה מוטי דניאל, שהיה כבר בן 35, אבל פשוט גל מקל הוא, אנשים צריכים לזכור, שזה לא רק שהוא עכשיו לא יהיה שבוע עם הנבחרת מאז העניין המשפחתי, גם חצי שנה אחורה הוא לא שיחק.
לא שיחק, אין לו קבוצה, כן. פציעה, ועכשיו אין לו קבוצה.
בדיוק. אז יכול להיות שהעניין הזה של הפציעה ושל ההיעדרות ושל הכושר שהוא, כושר משחק שהוא לא נמצא בו, יכול להיות שזה יכריע את החף.
גם יש הרבה גארדים בעמדה, זה לא שיש מצוקה שם.
בדיוק. וכרגע נועם דוברת הוא לא יהיה בסגל, אבל... אין ספק שלנועב דוברת יהיו עוד הרבה משחקים בנבחרת הבוגרת.
אוקיי, אז זה באשר ל-12, הבנו גם לאן נושבת הרוח מבחינתך. בוא נדבר על הפוטנציאל של הנבחרת הזאת. דני אבדי המגיע, זה מרים את הציפיות כמובן, יש לו גם שיתוף פעולה נהדר עוד מהעתודה עם ים מדר. האם לטעמך הנבחרת הזאת בפוטנציאל שלה יכולה להתעלות למשל על הנבחרת שלך ב-2003, שעשתה את הישג השיאה הכי טוב מאז שנות ה-80, מקום שביעי?
אני חושב שהנבחרת הזאת היא נבחרת מאוד מוכשרת. היא נבחרת מאוד מוכשרת. הרבה יהיה תלוי, וראינו את זה בנבחרות הצעירות. נבחרת הנוער, למשל, קיבלה הגרלה נוחה. נבחרת הקדטים קיבלה הגרלה מאוד קשה. נבחרת העתודה קיבלה גם הגרלה קשה מאוד. אז זה תלוי מאוד באיך נסיים את הבית הראשון. כי למה אני אומר על העניין של ההגרלה? כי הנה, תסתכל, צ'כיה איבדה עכשיו את השחקן הכי טוב שלה, את סטורנסקי, ואם פתאום אנחנו נצליח לנצח גם את הקבוצות שכביכול אנחנו חייבים לנצח בשביל לעלות שלב, כמו הולנד וכמו פולין, ונגנוב ניצחון על צ'כיה בצ'כיה, אתה פתאום יכול לסיים מקום שלישי, ואולי אפילו שני.
נסביר למאזינים, ארבע הראשונות מתוך שש הקבוצות בבית המוקדם בצ'כיה, עולה לשלב הנוקאוט בברלין, ומצטלבת מול היריבות בבית האחר.
בדיוק, אז ככל שתסיים את הבית המוקדם במקום גבוה יותר, ככה הסיכוי שלך לקבל יריבה נוחה יותר בשמינית הגמר. עכשיו, להגיע לשמינית הגמר ולעוף, זה לא ייחשב כישלון, אבל זה לא יהיה הישג גדול. בוא נקרא לילד בשמו. אני חושב שהנבחרת הזאת היא מאוד מוכשרת. המשחקי האימון קצת הטעו, מכיוון שהיריבות היו חלשות, ההגנות והפיזיות והאתלטיות שהנבחרת הזאת תתקל בהן, תתקל בהן באליפות אירופה, היו הגנות הרבה יותר קשיחות, והכנה לזה, וכמו שאמרת, יהיה במשחק הערב, שאת פינלנד אנחנו פוגשים גם הערב במוגמרות גביע העולם, אבל גם באליפות אירופה בשלב הבתים בפראג.
כן, וביום ראשון יש לנו את שוודיה כאן בבית, משחק שגם נשדר כאן אצלנו ברשת ב', עוד משחק במוקדמות אליפות העולם, אנחנו רוצים גם את הכרטיס שם. עוד היבט אחד, גור, גרדים אמרנו, יש לנו למחביר, גם פורדים לא רעים בכלל, כולל דני אבדיה מן הסתם. מה קורה בעמדה של הגבוהים? פעם תמיד עלינו זה סנטר גבוה, איזה שטיינאואר, פליישר. איך אתה רואה את העמדה הזו? האם זלמנסון זה פתרון מספיק טוב יחד עם סורקין, או ששם עם ג'יי כהן גם, או ששם אנחנו קצת חסרים?
גם פה יש עניין של הסגל. אני לא היינו בטוחים, ואנשים לא היו בטוחים עם כמה סנטרים ייסע גיא גודס. אני חושב שזה ייסוע רק עם עם סורקין ועם ג'יי כהן בעמדה מספר 5, זה לא מספיק. אני רואה שכרגע זלמנסון גם אולי יהיה בסגל.
כן, הוא אחד המתנדנדים עושה רושם.
בדיוק. אבל אנחנו נראה הרבה משחק של פורוורדים, אנחנו ראינו את זה במשחק ההכנה, ואגב, במשחק הערב זה קבוצה שאנחנו מתמודדים בה, וגם נתמודד מולה באליפות אירופה. פינלנד היא קבוצה של פורוורדים, נכון, יש שם את מרקנן שהוא פורוורד, אבל הוא משחק בעמדת הסנטר, הוא זורק מבחוץ, וכמו יש עוד 3-4 שחקנים, לשם הולך הכדורסל, למשחק של פורוורדים גבוהים, ארוכים, נכון שבסרבי יש אחד שקוראים לו יוקיט שהוא לא רע בכלל, סביר. אבל הכדורסל של היום הולך לכיוון פורוורדים, וזה לדעתי מה שאנחנו נראה מהנבחרת שלנו.
גור שלף, לשעבר קפטן נבחרת ישראל, תודה רבה.
תודה לכם.
איתנו פרשננו אודי עיר, שלום אודי.
היי, מה נשמע?
שתי נבחרות, כלומר, נבחרת שמולה פעמיים בתוך שבועיים, נבחרת פינלנד, זה משפיע על ההכנה לתעמך של גיא גודס? הוא הולך להראות היום דברים שהוא לא יראה באליפות אירופה, מסתירים משהו, שני המאמנים, או שאין לזה משמעות? בסוף זה שני משחקים חשובים.
זה משחקים חשובים במסגרת אליפות העולם, ואני חושב שזה לא שלב של להסתיר דברים. אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב ש... שלישראל יש בעיה של הכנה. ישראל
למרות כל המשחקים, פעמיים רומניה וגיאורגיה ומכללת אורבון שהגיעה לפה.
אני חושב שאתה תסתכל על המשחקים שרוב הנבחרות עושות באירופה, הם היו ברמה יותר גבוהה ומרשימים יותר וברמה גבוהה יותר. ואני חושב ש...
לא לקחו יריבות, אתה אומר, מספיק חזקות, בדיעבד.
רומניה, ראינו את התוצאות מול רומניה, וראינו את ההפרשים. אפשר להגיד שזה באמת לא יריבות ברמה גבוהה, ומעבר לזה שזה לא יריבות ברמה גבוהה, גם לא היו מספיק משחקים. אנחנו רואים נבחרות עושות מסעות של 7, 8, 9, 10 משחקים. אני חושב שזה גם...
בוא נוסיף עוד משתנה, אני מניח שלזה אתה מכוון, דני אבדיה היה חולה תקופה מסוימת וגם לא השתלב יחד עם הנבחרת.
אני חושב שזה משמעותי במיוחד הנבחרת הזאת, שהיא נבחרת שבוא נגיד את האמת, זה באמת דור לא רע של כדורסל ישראלי, אבל כמעט אף שחקן פה הוא לא מוביל בנבחרת הזאת. כך בפינלנד למשל, גור דיבר על פורודים, אבל בפינלנד יש את ססו סאלין, שהוא לקח את הצ'מפיונס ליג עם טנריפה, קלעים מהטובים באירופה. אין לנו שחקן כזה שהוא בנקר בחמישייה ברמה גבוהה באירופה. יש את זוסמן ובלט, שהיו שחקני משנה באלבה ברלין. אין לנו גם לורי מרקנן, שהוא שחקן של 15 נקודות ב-NBA, שגם את זה אין לנו, ואנחנו עדיין לא יודעים מה נקבל מהשחקנים שלנו, וגם לא יודעים מה נקבל מהשחקנים שלנו עם דני אבדיה. וההכנה, המשחק מול פינלנד הוא גם משחק משמעותי באליפות העולם, במוקדמות, גם מאוד משמעותי בהכנה. לא חושב שלגיא גודס יש פה איזה יכולת לעשות איזה משחקים טקטיים.
בוא נאמר, אנחנו במאזן 3-3, לא מאזן מזהיר, הפסדנו משחקים שאני אומר לנצח, והפינים זה חשוב להם, הם יכולים להבטיח או להתקרב מאוד למונדו בסקט, הם במאזן של 5-1.
הפינים נבחרת טובה, לא שם גדול, אתה יודע, זה לא סרביה ולא ספרד ולא מהשמות הסקסיים של הכדורסל האירופאי, אבל עדיין נבחרת טובה. לאורי מרקנן שחקן יותר משמעותי באירופה מאשר ב-NBA, לפעמים זה הפוך, אבל הקליעה שלו והסייד שלו הם מאוד מפחידים, באמת מאוד מסקרן לראות מה דני אבדיה ייתן באמת במשחק רשמי אמיתי, מה ים הדר שהייתה לו עונה בסדר בפרטיזן, אבל הוא לא רגיל להוביל קבוצה ברמה הזאת, איך כל זה יתחבר. באמת גם צריך לראות אם גודס, אם יהיה לו אינדיקציה מי השחקן האחרון שהוא מבטר על לסגל, עם איך ישחק איך ישחק...
זלמנסון אולי, שהוא
הייתה פתוק. זלמנסון, זלמנסון, אנחנו לא יודעים מה המצב של גל מקל, יש את הסיפור של...
של ווילי סימס, שוב נאחל לו החלמה מהירה.
בהחלט, ויש לו כמה שאלות שהוא צריך לפתור. משחק מאוד מאוד מעניין, אותי באמת מעניין לראות איך ישראל תתפקד באמת, גם בלחץ שלוש משחקי הכנה מול רומניה, גם עם דני, וגם במשחק שבאמת יש לו משמעות.
אודי הירש, הרבה תודה.
תודה.
6:30, המשחק שנבחרת ישראל מול פינלנד, מוקדמות אליפות העולם. יום ראשון מול שוודיה, שידור ישיר אצלנו, 9:00, משחק נוסף במוקדמות הללו. מוקד התנועה דרך עכו נהריה, עמוס ממחלף קרי נאמן עד צומת עכו מזרח, בדרך תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף ענבה עד שורש, ובכיוון ההפוך ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. דיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט, זה היה שבוע של שתי מדליות זהב באליפות אירופה במינכן בהתעמלות. ארטיום דולגופיאט בבוגרים, בתרגיל הקרקע, שוב אלוף אירופה. ויש לנו אלוף אירופה לנוער, דימה דוצנקו, בתרגיל המתח, מדליית זהב, בן 16 בלבד. שלום דימה.
שלום.
נעים מאוד, קודם כל, נעים להכיר ספורטאי. ספורטאי העתיד שלנו יש תחושה, איך אתה אחרי האליפות הזו?
מכוון עם הפנים קדימה, להמשך.
הלכת עם הפנים קדימה, אבל בוא נדבר רגע על התחרות אחורה. גם סיימת רביעי, אגב, במקבילים. מתח זה הענף שאתה מתמקד בו, כי ארטיום, למשל, בתרגיל הקרקע, זה השליטה שלו.
אני מתמקד בקרב רב. כמובן, יש את מתח המקבילים, שזה המכשירים היותר חזקים שלי. ובסדר.
נהיינו מעצמה פתאום בהתעמלות. זה גם אותו מאמן, נכון? סרגי וייסבורג? במכבי תל אביב? איך זה עובד?
זה כל המאמנים, זה ביחד. לרוב, כאילו, סרגי זה המאמן הראשי שמאמן את כולנו, ויש גם את העוזרים שלו.
איך הגעת דימה להתעמלות?
אמא נעה אותי בהתחלה, ככה בבית, כשהייתי עוד ממש קטן, נדעה אותי כמה דברים, ואז זה התקדם לאט לאט.
כן, ומתי ידעת שזה מה שאתה הולך להיות ספורטאי בשאיפה אולימפי?
באתי מגיל קטן לזה, אמרתי... נלך עד הסוף.
מה היה המודל לחיקוי? מה, שטילוב? הסתכלת עליו? או זה כבר היה ארטיום?
את האמת שאין לי מודל לחיקוי. אני תמיד... זה פשוט להיות כמו שאני, להתקדם בקצב שלי ולהצליח.
אז אתה כבר אלוף אירופה לנוער. מהי התחרות הגדולה הבאה? מתי אליפות עולם? ומה הציפיות שלך שם?
שנה הבאה יש לי גם אליפות עולם וגם משחקי אירופה לנוער.
זכית גם בבדל המשחקים האירופיים, נכון, לאחרונה?
נכון, זה היה עוד כמעט לפני חודש, ויש לי עוד שנה הבאה. דרך אגב, זה מה שנתן לי גם את המוטיבציה להצליח גם באליפות אירופה.
האמונה, המדליה הקודמת, ידעת שאתה הולך על מדליה גם הפעם, כלומר לפני כן זה לא כל כך היה ברור לך שאתה בצמרת האירופית?
כן, זה היה משהו שפתח לי עיניים.
עכשיו תגיד, כולנו מדברים תמיד אולימפיאדה, ספורט אולימפי, אז מה, 2024 אני מניח זה קצת מוקדם מדי, כי אתה צעיר, אתה בן 16, האולימפיאדה הבאה זה שאתה, האולימפיאדה שאתה מכוון אליה בעצם מ-2028, להיות שם הספורטאי אולימפי?
תראו, 2024 אני גם מסוגל, אבל זה לא תלוי כל כך בי, זה יותר תלוי בקבוצה שלנו, ואם הקבוצה שלנו תעשה קריטריון, אז שזה גם אפשרי, כי החבר'ה שלנו עובדים קשה ויש להם תמיד סיכוי, אז אם נצליח, אז אולי גם אני אטוס לשם, אבל בעיקרון המטרה היא 2028.
יאללה, אנחנו מחזיקים לך אצבעות. דימה דוצנקו, אלוף אירופה לנוער במתח, ואולי גם, אתה יודע, אנחנו נשמע עליך עוד בקרב רב, אתה אומר, אתה מתמקד, וגם יש מקבילים, ואנחנו קיבלנו תיאבון אחרי האליפויות הללו. תודה רבה לך. בהצלחה.
תודה רבה. תודה. נשמע.
אז עם העניין הזה, ועם אלוף אירופה, אנחנו חותמים את משדר הספורט שהפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע, שמעון דוקרקר, אילן אזולאי בירושלים, ליאן וילדה, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע ספורטיבי. בשבע נזכיר לכם, הגרלת ליגת האלופות, נדע מי מהאימפריות האירופיות יגיעו לכאן לחיפה, ולאחן יטוסו עדי חיפה לחוויות היסטוריות נוספות. ביי ביי.